תפתחו בבקשה בפרק ז', פרק ז', דף נון א', דף נון א'. הפרק הזה עוסק בכותרת, כמו שזה כתוב כאן, ערכם של ערעורי תשובה, ציורה ומחשבתה. בשביל להבין את הפרטים כבר בתוכו, נראה את זה אחר כך, נתעמק את זה. יש תשובה מעשית ויש תשובה מחשבתית. תשובה מעשית, פשוטו כמשמעו, השיבנו בתשובה שלמה לפניך. זה לא מספיק שאתה רוצה לתקן ואתה חושב לתקן, אתה צריך גם מה? לעשות, לתקן. עכשיו, השאלה באמת, מה הערכם של ערעורי תשובה שעדיין אתה לא תיקנת, רצית, אתה שואף, חשבת, אבל לא תיקנת. האם יש לזה ערך, חשיבות? מה ההשפעה של אותן מחשבות טובות שאדם חושב? איך אומרים? אבל לא, עדיין לא ישלים את מחשבתו, רצונו וכל הדברים. זה הנושא שאנחנו עוסקים בו. כן, יש ערעורי, זה נקרא ערעורי תשובה, שאדם מערער בתשובה. לדוגמה, אני אומר, אני אקח בנושא שנקרא יחסי אנוש. יחסי אנוש, לפעמים אדם, איך אומרים, מתחכך עם זולתו. אבל הוא רוצה לתקן את הדבר הזה. הוא רוצה לתקן. אבל לא תיקן. לא פגש את האדם שצריך לסלוח לו, למחול לו, משהו, מכל מיני סיבות אחרות. האם יש חשיבות, ערך, לעצם העובדה שאתה רוצה, אתה חושב, למרות שלא הקשמת את זה, לא ביצעת את זה, מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? מה אתם מסתכלים עליי? יש לזה חשיבות. אה?
אם לא היה חשיבות,
אולי נדבר. יפה מאוד. מה ההיגיון שבדבר? מילא, אתה יכול להגיד, יש כאלה שאומרים. אתה שאפת למשהו, רצית משהו, לא ממשת, אז המשהו הזה כבר לא שווה. אתה מזלזל בו, אתה לא נותן לו ערך למחשבה. יכול לקרות דבר כזה. והרבה מאיתנו לפעמים שואפים לדברים, לא מצליחים להגשים את זה, ובמילא מבטלים את אותה שאיפה, אותה מחשבה, אותה מגמה. באמת בא הרב כאן ללמד אותנו יסוד גדול. נכון שסוף מעשה במחשבה תחילה. אבל זה שאתה ביצעת את המעשה או לא ביצעת את המעשה, כל הדברים האלה, יש למחשבה עצמה בראשיתית, יש לה ערך כשלעצמו, למרות שלא ביצעת את הדברים האלה. איך אומרים? אין חומר הולך לאיבוד. אין חומר הולך לאיבוד, ואני אגיד לכם סוד, אבל אל תגלו את זה לאף אחד, אין מחשבה הולכת לאיבוד. מחשבה טובה. אין דבר כזה. הכל מתועד, בוחן כליות ולב. יש לו מכשיר מיוחד, איפה העין המכשיר? הוא עושה ככה בלבבות, מחשבה טובה, הלאה, תרשמו במחשב השמימי, מחשבה טובה. מחשבה רעה, לא, לא, אל תרשמו, חבל על הזמן. מחשבות טובות, כן. העולם נברא במחשבה תחילה, צריך לדעת. לפני שנברא ככה נדמה לי בפרקי דרבי אליעזר כתוב שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, אז היו כמה דברים שעלו במחשבה להיברות, דברים יסודיים מאוד. התורה במחשבה, עם ישראל במחשבה, ירושלים במחשבה, מכון מאיר במחשבה, הכל במחשבה. זה לקח אלפי שנים בשביל לממש, עוד לוקח הרבה שנים. יש ערך למחשבה או לא? מה אתם אומרים? כן או לא? למה? כן, אפילו אומר, אפילו אם לא ביצעת את המחשבה. רק חשבת, אני כבר עושה משהו ב... 2000 שנה היינו בגלות. 2000 שנה. וחשבנו לחזור לארץ ישראל. ועבר דור, ועברו דורות, דורות אחרי דורות. וכל המחשבות שבאים לידי ביטוי גם בתפילות, בבקשות כאלה ואחרות, זה לא הולך לאיבוד. הדברים האלה מצטברים מדור לדור, וזה... בסוף הדור שלנו, משום מה, זכה לממש את ה... את ה... את ה... אותן מחשבות, אותן שאיפות, אותן תפילות וכל הדברים. זה מובן. לא לזלזל בשום מחשבה טובה. הייתי, אם הייתם כאן בעלי סבלנות, הייתי מיד אומר לכל אחד מאיתנו, תרשום איזה 10 מחשבות טובות, במקום. תראו מה זה יעשה לכם. יעשה טוב או לא, מה אתם אומרים? אה? לא רק לעתיד לבוא, אלא אפילו בהווה, המחשבה הטובה משאירה את חותמה, את רישומה נאמר. ערכם של הרהורי תשובה. תשובה זה מחשבה טובה. תשובה זה לתקן, לתקן, לתקן. וההפך מזה זה ייאוש. ייאוש. אין לך עד רבה. אתמול סיפרתי, היה כאן... היה כאן... אתמול הייתי בניחום אבלים. זה מכירים שלנו. אז סיפרתי להם, מי שנפטר, הוא סבל מאוד, אלו ייסורים וכל זה. אז סיפרתי להם שהיה כאן פעם במכון מיר, היה בחור, בחור היה יחסית צעיר. הוא היה מאוד חולה באותה מחלה, לא עלינו. ופעם באתי לבקר אותו בית חולים, ואז הוא אמר לי, תראה, הרופא אמר שניתנו לי 3 שבועות לחיות או משהו כזה. מאוד צייר אותי, מאוד כאב לי הדבר הזה. בכל זאת, אדם צעיר, בעל משפחה, בסוף הוא נפטר, אבל לא 3 שבועות, הרבה הרבה זמן עד שהוא נפטר. אז באותו זמן היה חי הרב רפאי לוין, זכר צדיק לברכה, זה הבן של רב אריה לוין, הצדיק הירושלמי. ואנחנו היינו בקשר איתו. אז היה מוצאי שבת, באתי אל הרב רפאי, זכרונו לברכה, ואמרתי לו שהרופא אמר עליו, הוא אמר, אולי הרב יתפלל עכשיו. והרב רפאי לוין, מי שהכיר אותו, היה אדם מאוד מיושב בדעתו. לא גילה כעס או משהו, לא היה לו פן אלא, שום דבר. כמו שאני הכרתי אותו. בכל זאת, פתאום הוא ראיתי שהוא ככה קצת חורה לו. ואז הוא אמר לי בקול תקיף, ניתנה רשות לרופא לרפא ולא לייאש. לא לייאש. הוא לא הכיר את הרופא, אבל הוא אמר לי, לא לייאש. אסור לייאש. הרי מה סך הכל אמר הרופא? הוא חשב מחשבה, לא טובה. הוא אמר את הדבר הזה. אתה תבחר לרפא, אתה אל תתן, תחשוב דבר לא טוב. אתה תחשוב דבר טוב, דבר חיובי. זה מה שאתה צריך לעשות, זה תפקידך. אומר לרופא, כאילו, הוא לא אומר את הדבר הזה. מחשבה יש לה משקל, יש לה ערך. כתוב, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם. מה זה חרב חדה? סליחה שאני כאן הפך לאקטואלי. איך אומרים, הדעש האלה, לא יודע למה הם שוחטים את, את, את האנשים שם, כמו תרנגולת. איזה מין פירוק פרי אדם. אז שם, מה זה החרב החדה? לוקח סכין, זה הצווארו של אדם. פעם כנראה היו מוצאים להורג בצורה של חותכים את הראשים. פשוט. כמו שאומר, שהילל ראה פעם גולגולת צפה על הנהר. וכל זה. אל יתייאש מן הרחמים. ממחשבה טובה. מתפילה. מבקשות. למרות שהחרב היא כבר מונחת על הצוואר, ממש. איך על כל דבר. מחשבה טובה, יש לה משקל, יש לה ערך. היא לא הולכת לאיבוד, גם ברגעים קשים ביותר. לא צריך להפסיק במחשבות טובות. ראיתי גם בפלא יועץ כתוב ככה. פלא יועץ כתוב שאם האדם חס ושלום לא עלינו, הוא חולה, אפילו שכיב מרע, גוסס. אסור לחשוב מחשבות לא טובות באותו רגע. לא לחשוב מחשבות, רק מחשבות טובות. למה? הקדוש ברוך הוא כל יכול. הוא לא, הטבע לא מכתיב לקדוש ברוך הוא. אדרבה, הקדוש ברוך הוא שולט על המערכות. זה מזכיר את הגמרא במסכת ראש השנה, שהיה איזה חכם אחד, שהוא היה גוסס. אז בא אליו וחכם אחר, הפאפה כמדומני, ובא אליו ולבקר אותו, והוא ראה אותו כבר רגל אחד בעולם, בעולם הבא. אז הוא אומר לנוכחים שם בסביבה, חבר'ה, תכינו את המזוודה. מזוודה זה מה שקרא פקל למת. מה זה הפקל למת? זה תכריכים. אם אדם צריך לתכריכים, כל מה שקשור ללוויה, כל זה. אז הוא אומר, תכינו כבר את הפקל, בסדר. את המזוודה עם התכריכים, כל הדברים. אחרי הוא חוזר, הבן אדם קם לתחייה. קם לתחייה. הוא ראה אותו כבר, ראה אותו. הוא קם לתחייה. הוא בהתחלה התבייש בכלל לראות אותו, כי הוא הוציא עליו שם שהוא כבר מת. פתאום הוא קם לתחייה, מה הוא יעשה? אז באמת הוא הזדמן אליו. והוא אומר לו, תגיד לי, אני ראיתי אותך ברגל אחד כבר בעולם של הנשמות. איך קמת לתחייה? מה קרה לך? אז הוא אומר, תראה, אני, איך אתה אומר את הגמרא? אני מעביר על מידותיי. מעביר על מידותיי. ככה כל החיים, מה אתה מעביר על מידותיי? אם פוגעים בי, אני לא מחזיר באותה מידה, באותה לשון. זה נקרא מעביר על מידותיו. זאת אומרת, אני לא מחזיר באותה מידה שמודדים לי. אני תמיד חושב טוב על אחרים. לא מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא ראה את זה. אמר למלאך המוות, הוא מעביר למידותיו, טוב, הוא באמת היה צריך למות. נתנו לו כמה שנים טובות אחרי זה לחיות. למה? הוא העביר על מידותיו, גם כאן העבירו על המידות, על הדבר הזה. מחשבה טובה. אז הוא כבר חשב עליו, שהוא כבר זהו. ובא הקדוש ברוך הוא, שהוא כל יכול, והפך את ההכרה על פיה. זה מובן הנושא של מחשבה. ערכם של הרהורי תשובה, ערכם של מחשבות טובות. צריך תמיד לחשוב טוב. תמיד ללמד זכות על הזולן, ולא חס ושלום לקטרג או לחשוב דברים לא טובים. בואו נראה את הדברים בתוך. בדף נ"א, כאמור פרק ז' התחלה. טבעה של התשובה היא שהיא נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחד. גם מנוחה וגם קורש. מה התשובה בכלל? מה? שלווה, אף פעם לא היית בשלווה. שבת, היית פעם. היה לך מנוחה? אתה יודע מה זה מנוחה? בלי טרדות, בלי מתח, בלי הכעס, בלי לחצים, בלי כל הדברים האלה. מנוחה. שבת מנוחה. אף אחד לא טעם פעם מנוחה. לא יצא לכם אף פעם. מה אתם עושים כאן במכון מירים, לא עושים מנוחה כל הזמן? מנוחה. אתה לא יודע מה זה מנוחה? אתה יודע מה זה? מה זה ההפך ממנוחה? חוסר מנוחה. עצבנות, כעס, זה מנוחה. מה מביא אותנו למנוחה? התשובה, אפילו עירור תשובה, הוא כבר נותן לנו מנוחה. שנבין את הדבר הזה, אתן לכם משל ודוגמה. אדם נוסע במכונית, ופתאום המכונית נעצרת. נעצרת, באמצע הדרך. באמצע כביש ירושלים תל אביב. וואי וואי, איזה פקקים. הבן אדם עומד חסר אונים. הוא לא יודע למה המכונית נעצרה, פותח את מכסה המנוע, מחפש פה, מחפש שם. הכל עומד. מה מצב הרוח של אותו אדם? מתח, עצבנות. מה יהיה? מה קרה? למה? כמה? כולם צופצפים לו מסכן. אומלל. פתאום עוצר לידו איזה בן אדם טוב, אומר, אני מוסכניק, תן לי את המנוע, לראות מה קורה שם. אז הוא בסימן שאלה, הנהג הזה. אז הוא במילא, אין לו שלווה, ואין לו מנוחה, ואין לו שום דבר, כי הוא בסימן שאלה, הוא לא יודע מה יהיה, מה יקרה, ומה איך עושים, מה מטפלים. בא המוסכניק כזה, מסתכל, אומר, חביבי, אתה רואה את הבורג הזה? הוא השתחרר. לקח, מברג, פיק, 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 מסתכל. כל הכבוד, הוא כבר שלם במנוחה, מנוחה נפשית. עשה תשובה, מה זה תשובה? זה תיקון. תיקון המכונית זה גם תשובה. סליחה שאני אומר, כולנו מכוניות. ולא פעם אנחנו תקועים בחיים שלנו. בדבר כזה, ואין לנו תשובה, אין לנו מענה על התקיעה הזאת. איך אנחנו משתחררים מהמתח, מהלחצים, מהכעסים, מכל הדברים האלה. באה התשובה, ועושה לנו טוב על הנשמה. הטוב על הנשמה הזאת, הוא מביא אותנו למנוחה, לכובד ראש, לא לקלות ראש, לא למצב בלתי נסבל לפעמים. זה מובן הדבר. אז זה מה שהוא אומר, התשובה, היא מביאה אותנו למצב של מנוחה וכובד ראש. בנקודה אחת קטנה, מאורה הגדול של התשובה, כבר מונח עושר רם בניסה של עולם מלא. דוגמה עם המכונית. באותו רגע שהמוסכניק הזה עוד לא תיקן את המנוע, אבל כבר מצא את הסיבה. יש לו כבר תשובה לקלקול. באותו רגע, זה עירור תשובה, עדיין לא, הוא לא תיקן. עצם העירור תשובה, עצם העובדה שהוא מצא מחשבה איך לתקן, מה העניין, הוא כבר המצב רוח השתנה לגמרי מקצה לקצה. זה מובן הדבר. אפילו עירור תשובה, רק שיש תיקון למציאות הזאת שאתה לפעמים מיואש ממנה. פתאום אתה מוצא תיקון, יופ, אפילו במחשבה, למרות שלא ביצעת, אתה כבר משוחרר והכל. מנקודה קטנה של תשובה, דיין אפילו מחשבה, היא כבר משנה את מצב רוח של האדם. ועם זה, היא מצגת לעיני רוחו תמיד חובות של השלמה. הייתי אומר, אולי נשתפק רק במחשבה? רק בירורי תשובה? לא. כל הזמן, אם כן, אני לוקח את חיי בידיי, ואני הולך לתקן, יש מה להשלים, אבל זה מצב רוח לגמרי אחר, מה שמקודם. ושם אתה חסר עונים, אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך. אותו דבר עם האדם חולה, לא עלינו. לפעמים אדם חולה. הוא לא יודע למה, הוא לא יודע מה, הרופא בעצמו לא יודע למה. המצב הרוחני, הנפשי של אותו חולה, הוא באמת דורש תיקון גדול. פתאום שולחים אותו לבדיקות כאלה ואחרות, מצאנו בדיוק מה הבעיה. מה הבעיה? אני יודע, חסר לך ויטמין B, זה מין 12, אני יודע. זה משהו, כן, הכל משתנה. עוד לא לקח את התרופה אפילו. הוא רק מצא את הסיבה ואת הדרך לתקן. זה נקרא עירור תשובה. אז כבר הוא מרגיש יותר טוב. זה מובן מובן או לא? יש לכם שאלות על זה? ברור. הרב מתאר מה הערכה של עירות תשובה, כמה זה חשוב העניין של עירות תשובה. המצילות אותו, אותו אדם שיש לו עירות תשובה, מזכיחות הדעת, קלות הדעת, כן, נותנות עליו אור מתוק, הנותן ערך גדול וקבוע לחייו. לא רק באותה נקודה, בכלל, ברגע שאדם זוכה לאותה הערה, לספר הזה אורות התשובה, יש ערך וחשיבות לחיים שלו. הוא רואה את החיים בעין לגמרי אחרת. והרב כאן בהמשך הוא מפרט מדוע. יש איזה כלל גדול שנבין, זה נקרא להפוך את הרע לטוב. יש מציאות כזאת. מישהו ראה פעם רע או משהו כזה? רע בחיים שלו משהו. מישהו איבד פעם איזה קצת כסף או משהו? לא יצא לה, אתה איבדת כסף? כמה כסף איבדת? 10 שקלים, מה? הדוח. אוי, מסכן, מסכן. מסכן, אומלל, מרחם עליה. זה היה לטובה או לא? אה? באותו רגע. איך הופכים את הרע לטוב? זה מעניין אתכם. אה? בוא נראה. מה הרב אמנל? למרות שהמציאות שאנחנו חיים בעולם הזה, זה עולם של מורכב, מטוב ורע, ואלמה זה שקרה, וכל הדברים הלא טובים. איך אתה יכול לעשות מהפך ולראות, למרות הכל, לראות בזה את כל הטוב? בוא נראה את הדבר. הציור של התשובה מהפך את כל ההבנות ובהלותיהם. בעלות, בעל זה מה שנקרא חרדות. יש מציאות נפשית שנקראת חרדה, חרדות, שאדם יש לו חרדות. חז"ל אומרים, מאיפה באות החרדות לבן אדם? מהבנות. נכון שאני יודע, אדם לא תמיד מחבר בין המצב הנפשי ובין המצב המוסרי שהוא קיים בו. אבל התורה כן מחברת את הדבר הזה. הוא אומר, פחדו בציון חטאים. המציאות של הנפשית שאדם שרוי בה היא לא מקרית, צריך לדעת. ולכן המצב המוסרי, ההתנהגותי, הוא משפיע על על הבעלות, כל הזה, בעלות לחרדות. הציור של התשובה מהפך את כל ההבנות ובעלותיהם, ייסוריהם, הרוחניים וחיוריהם, למושגים של עדן וקורת רוח. מדוע? מפני שעל ידם זורח לאדם עומק הדעת של שנאת הרע, ואהבת הטוב מתגברת בו בגבורה אדירה. ולמעלה מכל חשבון ודעת, הרי הוא מתענג על עושר הנוחם שמרגיש בו אותו הנועם האלוקי המיוחד לבעלי תשובה, הנעים ביותר. אני רוצה להסביר את זה. מישהו שמע כאן את הביטוי פעם ירידה לצורך עלייה? מי שמע את הדבר הזה? לא שמעתם. ירידה, אתה שמע, איפה שמעת על זה? זה לא זוכר. מה מובן ירידה לצורך עלייה? אין, אנחנו שבע יפול צדיק וקם, כולנו יורדים וכולנו קמים, כולנו צדיקים, אמר ישראל, כולם צדיקים. גם מבחינה פרטית, גם מבחינה משפחתית, גם מבחינה לאומית, גם... זה פרוצדורה אלוקית, זה לא מקריות נאמר הדבר. זה הכל עניין אלוקי. אבל כשאתה נמצא במציאות כזאת של ירידה ועלייה, שאלה באיזה שלב אתה מתבונן במציאות שאתה נמצא בה. אם אתה נמצא בתוך כדי הירידה, אתה לא רואה את העלייה. לפעמים אתה מתייאש. לפעמים אתה אומר, מה יקרה? מה יהיה? מה אתה אומר מה יהיה? כשאומרים מה יהיה, מה צריך להגיד? מי אמר יהיה טוב? איך אתה יודע? אולי כן, אולי לא. אי אפשר לדעת. יפה מאוד. אבל לא כל אחד מסוגל בזמן הירידה לראות את הטוב שבירידה. לא כל אחד מסוגל בדבר.
הוא לא מוסרי.
לא רק שהוא לא מוסרי, צריך שזה כלים. כלים נפשיים, רוחניים. כן, לפעמים אדם הוא בחושך, הוא לא רואה שום נקודת אור בתוך כל החושך הזה. הוא לא רואה. הוא אומרים, בדיכאון, ביוש, יכול לקרות. כל אחד מאיתנו יכול לקרות דבר כזה. שפתאום הוא מוצא את עצמו, פתאום דרך ללא מוצא. בין נושא כזה או נושא אחר, זה לא משנה. אז תלוי איפה אתה מתבונן, באיזה קטע. האם אתה בתוך הירידה, תלוי אם באמת, כמו שאמרנו, יש לך את הכלים, והיכולת להביט קדימה ולהבין שכל זה ירידה לצורך עלייה. אשריך, מה טוב, חלקך. אתה במחשבה חיובית. למרות שזאת ירידה, אתה חושב טוב. בסוף אנחנו נעלה בסופו של דבר. אז תלוי באדם. זה לא... באדם מבחינת היכולת שלו לנתח את המצב, להבין את המצב שלו. אבל אם אתה כבר עלית, נאמר, אתה מסתכל אחורה. איפה היית מקודם? איפה אתה עבר? בראבו, איי, איי, איי. כמה החכמתי מהירידה הזאת. כמה נעשיתי חכם. למרות שהוא היה במקומות מאוד לא טובים. הוא אומר, זה לימד אותי. אין חכם כבעל הניסיון. כל מה שעברתי, זה מה שהחיה אותי. היום הזה החיה אותי. כי אם לא הייתי שם, גם לא הייתי כאן. כמה תלמידים באו למכון מאיר, סליחה שאני אומר, ממקומות מאוד מורכבים, מאוד מסבכים. ולא פעם אומרים, תשמע, אם לא הייתי שם, היום לא הייתי כאן. ואז מה הם אומרים למה שהם היו שם בתחנה הלא טובה? תודה רבה. נשאר כוח. אני נהג לספר סיפור שהיה כאן פעם בחוצ'יק אחד, שהוא נתפס, הוא היה סוחר סמים. הוא נתפס בצרפת. נתפס בסמים. ושם בצרפת, זה לא בית סוהר כמו אצלנו. אצלנו זה בית הבראה, זה לא בית סוהר. מי לא משתוקק להגיע לבית הבראה? לפעמים 10 שנים, 15 שנה, 20 שנה, בית הבראה. טלוויזיה, אוכל, הכל מסודר. יש כאלה, הקרימינולוגים, הפושעים, הם רגילים לכנסת, לצאת. זה לא מפחיד אותם בכלל. אבל שם בצרפת זה לא ככה, לא יודע מה היום, אז הוא סיפר לי, תשמע, השכיבו אותי בית סוהר, על הרצפה, על איזה סמיכה, אפילו לא מזרון, קור אימים של אירופה. ממש הייתי כמו יעקב אבינו, שהוא שכב על הרצפה. כל כך רגע. ושם, במקום הכי נמוך, פתאום גיליתי, שאני יהודי, אני צריך לחזור לשורשים שלי, למקורות שלי וכל הדברים האלה. אנחנו אומרים כמו יעקב אבינו, שהוא ראה, אומר, אכן יש אלוקים במקום הזה. איזה מקום זה היה? הוא היה הרצפה. הוא שכב על הסלע, הסלעים. כאן דווקא אתה אומר, הייתי אומר, זה המקום שיש הסתר פנים הכי גדול. הוא אומר, לא, אכן יש מקום. הוא ירד כל כך. אז פתאום הוא עלה, והוא אומר, אם לא הייתי שם בבית, אז הבחור הזה אמר לי, אם לא הייתי בבית הסוהר, שם, היום לא הייתי לומד בישיבה. זה הביא אותי לכאן, למקום הזה. צריך להגיד תודה על מה שהקדוש ברוך הוא גלגל אותו, גלגולים. זה נקרא תשובה. הוא משיב את כל החיים שלו, ורואה את הטוב גם במקומות הלא טובים שהוא היה שם, הוא רואה איך הקדוש ברוך הוא גלגל אותו למקומות הטובים. כדוגמה, זה מה שהרב אומר כאן. להפוך את הכל לטוב. לראות את המגמה החיובית בכל דבר. זה נקרא תשובה. ואז במילא, כל אותם דברים שנראים אז לא טובים, הם מתחברים למגמה הכללית שזה לטובה. הכל לטובה. זה מובן הדבר. נקרא את זה עוד פעם, את הרעיון הזה. אומר עוד פעם, נקרא את זה. אומר ככה. הציור של התשובה מהפך את כל האבונות ובעלותיהם, ייסוריהם, הרחנים וחיוריהם, למושגים של עדן וקורת רוח. מפני שעל ידם, על ידי כל האבונות וכל הדברים האלה, זורח לאדם עומק הדעת של שנאת הרע. זאת אומרת, למה זה רע? הוא יודע בדיוק מה זה רע. אומרים, אתה לא תלמד אותי מה זה רע, אני כבר טעמתי אותו. הוא יודע בדיוק מה זה. ואהבת הטוב מתגברת בו בגבורה אדירה, למעלה מכל חשבון ודעת, הרי הוא מתענג על עושר הנוחם שהוא נמצא בו כרגע. כשמרגיש בו את אותו הנועם האלוקי המיוחד לבעלי תשובה, הנעים, נעים בשון נעימות, הנעים ביותר, עם הטעם המעדן של שבירת הלב. מצד אחד לב שבור, מצד אחד נעימות כזאת, ודיקות הנפש, המחוברת עם אמונה עמוקה של הצלה וישועת עולמים, עדיין שהקדוש ברוך הוא עומד, מציל אותנו, מושיע אותנו, וכל הדברים האלה. זה דבר אחד. אם יש שאלות עד לכאן, בבקשה. יש שאלות. למה אין לכם שאלות? אם אין לכם שאלות, אין לכם תשובה. טוב, הסעיף הבא, סעיף ב'. אמרנו תשובה היא מחברת את הכל. את הירידה עם העלייה. כאן מדבר על העבר והעתיד וכל הדברים האלה. כל מחשבה של תשובה, רק מחשבה של תשובה, מאגדת את כל העבר אל העתיד. מאגדת עם לשון מחברת על כל העבר אל העתיד. והעתיד הרי הוא מתעלה בעילוי הרצון של תשובה מהאהבה. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. אנחנו כבני אדם חיים בעולם הזה, אנחנו חיים את ההווה. ההווה, למה קוראים לזה העולם הזה? העולם הזה זה העולם של ההווה, של העכשיו. העכשיו הוא לא פשוט. העכשיו הוא מורכב. דברים טובים, דברים לא טובים, לפעמים פחות, לפעמים יותר וכו'. אז זה המבט שלנו, המבט הראשוני, החיצוני, כשאנחנו מסתכלים על החיים שלנו, על המציאות שלנו, גם מבחינה אישית. רק אגמור את הרעיון. גם מבחינה אישית, גם מבחינה לאומית, וכל הדברים האלה. ההווה לא תמיד נראה טוב. לפעמים הוא נראה לא כל כך היה. בא הרב אומר כאן יסוד גדול מאוד, שיהיה לך מבט פרספקטיבי. מה זאת אומרת? אל תסתכל רק על עכשיו. דע מניין באת, ולא פחות מזה, לאן אתה הולך. ותבין שעכשיו זה חוליה בשרשרת. ארוכה ארוכה. מתי אתה זוכה לדבר הזה שפתאום יש לך ראייה כוללת, כללית כזאת? כשאתה עושה תשובה, מה זה עושה תשובה? אתה מחבר את כל העבר שלך ושל עם ישראל ושל האנושות, של העולם כולו, אל העתיד. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. מאיפה אני יודע את כל הדברים האלה? מאיפה אני יודע מה היה בעבר? מה העבר? איך אני יודע? באים נכון מיד. אבל הרי כל התורה היא מלאה מהעבר שלנו. אנחנו שייכים לעץ עתיק מאוד. מי זה הסבא שלך? אתה יודע? אתה לא יודע. אברהם אבינו. מה אתה אומר? מעניין להכיר את הסבא שלי. עם כל התכונות שלו. כל העבר שלנו, כל ההיסטוריה שלנו. ואנחנו. רגע, יפה מאוד, הייתה לנו היסטוריה מאוד מעניינת. הכרת הערך העצמי שלנו. אני שייך לעם עתיק, עם חכם, אני כבר גומר. אבל לא פחות מזה העתיד. אני אשאל אתכם, נראה אם אתם יודעים, מה יהיה? טוב. מה יהיה? נחם, מה יהיה?
יהיה טוב מאוד.
יהיה טוב מאוד. מה אתם אומרים את זה? סתם כאן לדקלם. אז זה מה שהוא, בעל תשובה הוא מחבר את כל העבר עם כל מה שהיה בו אל כל העתיד הענק והטוב המצפה לנו בדרך. עוד 100 שנה, 200 שנה, לא בערך שום דבר. אנחנו כבר עוד מאוד סוף האלף השושי, עוד מאוד 200 וכמה שנה, יום שכולו שבת, עונג שבת, הכל טוב. זה העתיד. מצד האמת זה העתיד. אתה לא רואה את זה, אתה לא רואה את הבעיה שלך. אדם שחי בפרספקטיבה כזאת, הכל טוב. מה אם אני לא טוב? זה, תהליך. הכל יסתדר. במהרה בימינו אמן.